תראה, קודם כל יישר כוח גדול על השאלה, יישר כוח גדול על השאלה. אני חוזר על השאלה, סליחה, הוא שואל שאלה אמיתית מאוד, שאלה כואבת מאוד, ושאלה שיש לה גם הרבה משמעויות מעשיות, ואני מכיר איך משתלטים על כל הסוגיה שנקראת עריות. תראה, קודם כל בוא נאמר ככה, עצם היצר שנקרא יצר העריות הוא היצר החשוב ביותר באדם. בלי היצר הזה אין חיים. לכן קודם כל ברוך השם שעשנו מיצר עריות. קודם כל, כמו שכבר מספרת, שהיה פעם אחת שהקדוש ברוך הוא החליט לשחוט את יצר העריות כי הוא ראה את הקלקול שהיה, ולמחרת לא הטילה תרנגולת ביצה. דהיינו, עצם מציאותו של יצר המין באדם, יצר המין, הכוונה, היצר לקיום המין, זה הכוונה, הרצון לקיים את המין, זה דבר גדול. הקדוש ברוך הוא עשה אותנו שותפים במעשה בראשית. אני חושב שלפעמים, עצם זה שלא מעלים את הנושא הזה ולא דנים בו, עם כל המורכבות שבו, עם כל הבעיות שבו, הרבה פעמים זה גורם לנזקים הרבה יותר חמורים. כי יש דברים שכביכול לא יפה לדבר עליהם, וכביכול חושבים עליהם, עושים אותם בחדרי חדרים. ואז אנחנו אנשים צבועים שלא באמת מטפלים בסוגיה. אז קודם כל אני חושב שעצם העלאת הנושא הוא חשוב, ב' עצם היצר הזה הוא חשוב. עכשיו השאלה, מה עושים? אני הייתי אומר ככה, אולי תכף אפילו נלמד איזה פסקה באור החיים הקדוש, הוא בדיוק מדבר על הנושא הזה. יש כאן שני דברים. קודם כל יש כאן מחשבות, וב' יש כאן מעשים. דהיינו, קודם כל צריך לכוון את עולם המחשבות. אדם צריך להגיע למסקנה שהיצר הזה הוא יצר גדול, היצר הזה ככל שהוא גדול ממילא סכנתו גדולה, כגודל היתרון גודל החיסרון הפוטנציאלי, והוא צריך לכוון את עולם המחשבה שלו, מתי היצר הזה צריך להופיע, באיזה צורה הוא צריך להופיע וכו'. ב', המחשבות לא מספיקות, אדם צריך לגדור את עצמו באופן מעשי. דהיינו, הוא צריך נקרא לזה לעזור לעצמו, למרות שזה קשה, למנוע מעצמו, אם זה ראייה, אם זה כמובן מעשי וכו', לא להכניס את עצמו באופן מעשי, טכני, פרקטי, ממשי. לא להכניס את עצמו למצבים שהוא יודע שיהיה לו קשה לעמוד בהם. הייתי רוצה לקרוא אור החיים, אני זוכר שראיתי משהו מאוד מאוד חשוב באור החיים בהקשר הזה. שאלה אם יש פה עוד ראשית. אין פה, במדבר. לא, לא, למטה. בראשית? לא, בראשית. השיעור שוט כללי, ערוץ מידע. אני לא יודע אם אני אמצא את זה שם. בעיקר, אני חושב כל דבר בעיקר, אתה רואה?
ערוץ מידע. לא, לא.
כן, אור החיים הקדוש בתחילת פרשת קדושים, אור החיים נפלא ממש, הוא כותב כך, שואל מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני השם לקחם וכו' וכו'. ואז הוא אומר כך, עוד נראה לפרש הכתוב על זה הדרך, כי לצד שציווה השם על בחינת תאווה הקבועה בטבע האנושי, והוא תאווה השולטת על הרצון. דיינו, אדם יכול לרצות, אבל הוא לא מצליח להשתלט על התאווה. כלומר, יצר העריות, יצר המין, אומר החיים, תכף נראה, זו תאווה שגם אם אני ארצה להתגבר עליה, אני לא יכול. יש רק שני תנאים, שרק שיהיו שניהם, אני אצליח להתגבר על יצר התאווה הזה. כי כי לצד שציווה השם על בחינת האהבה הקבועה בטבע האנושי, קדושים תהיו, פרושים תהיו, מעניינים של עריות, והוא תאהבה על השולטת על הרצון, וכבר כתבתי בפרשה הקודמת, בפסוק כמעשה ארץ מצרים וכו', כי בחינה זו אין יכולת באדם לשלוט עליה, אלא בגדר הריחוק, בבחינת החושב. ומעטה לצד שציווה השם במקומו לקיים אמין ולהידבק בצל הנכון לאיש, יש מוצא רע מבחינה זו להתגבר בבחינת חשק, רק רגע. אני אקרא אולי, אני לא אדלג. אם כן, להתגבר בו בחינת חשק המתגבר ונוצח הרצון בהופכו, ואין אדם שולט בעצמו להישמר מן העריות שציווה השם עליהם. ואם כן, ממה נפשך? יעשה מצוות דרך גבר בעלמה, לקיים מינו. הנה הוא מושלל משמירת העריות, אם נעצמו ממין זה כל עיקר. הנה הוא מבטל מצוות פירה וריביה וכו' וכו'. ולכן, אני רוצה להגיע למשפט המרכזי. או שאולי, סליחה, או שאולי זה פרשת החרימות, אני לא זוכר, רק שנייה אחת. איפה כתוב מזכור? כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ כנען. נו, מי זוכר איפה זה כתוב? כמעשה ארץ מצרים או כמעשה ארץ כנען, לא תעשו. הנה, זה מה שחיפשתי, סליחה. סליחה, זה מה שחיפשתי. פרק י"ח פסוק ג' מדבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוהיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. חוקותיהם לא תלכו. וכו'. אומר אור החיים, זה מה שחיפשתי כאן. הנה ידוע הוא, מי שרוצה לכתוב מקור, מקור נפלא ביותר, אור החיים, ויקרא י"ח ג' או י"ח ב'. הנה ידוע הוא, כי כל מצוות אשר ציווה השם לעם קדושו, הם מצוות שיכול האדם לעמוד בהן, ויתה עצמו אל הרצון לעשותם. כלומר, גם יעמוד בהן באופן מעשי, וגם הרצון שלו ירצה את זה. זולת מצוות פרישת העריות. המצווה שהיא לפרוש מהעריות, האדם לא רוצה, ובאופן מעשי, אני אקרא גם במשפט שהוא לא נכון, הוא לא יכול. והרי התורה צפתה מצוות שאדם יכול לעמוד בהן. אז יכול להיות שאתה בחור ברע, אדם עם יצר כזה, וציווה עליו מצוות לגבי היצר הזה, והאדם לא יכול להשתלט על רצונו ועל מעשיו. אז זולת מצוות פרישת העריות הוא דבר, הוא דבר שנפשו של אדם מחמדתן, ואונסתו עליהם לעשותם. אז מה הפתרון?
אתה קשור לדמיון?
שנייה אחת. זולת בהתעצמות הרחקת בית דברים מהאדם. זה מה שחיפשתי. כלומר, רק בשתי דרכים, שתי דרכי פעולה, ששתיהן יופיעו ביחד, רק אז אפשר להתגבר על הרצון הזה, ועל התאווה הזאת, ולכוון אותה נכון. זולת בהתעצמות הרחקת בית דברים מהאדם, והם מרחק הרגש ריאות העין, הוא מרחיק בחינת חושב. כלומר, להרחיק במחשבות, ולהרחיק את המחשבות על הנושא הזה, המחשבות על הנכונות, ולהרחיק את העיניים בנושא הזה. ואם בית אלו לא יעשה, כלומר, רק אחד מהם, בוא נעשה מחשבות, אבל העיניים לא נשמרות, או להפך, העיניים נשמרות, אבל המחשבות מתפזרות בהקשר הזה, ואם בית אלו לא יעשה, אין אדם שליט ברוח זה לחלוטה ממנו. כי כל שלא תהיה לו הרחקת הרגש הריאות בדבר, הרגש הריאות בדבר, אגם שירחיק בחינת החושב, לא ישלוט בעצמו לחלוט ממנו הכרח החשק. הוא מביא כאן דוגמה בגמרא. ולכן, אדם צריך לשלול מעצמו גם את הראות וגם את המחשבה. אני מדלג טיפה. גם אם הוא שלל מבחינת הראות, אם לא ירחק מבחינת החושב, מחשבותיו יחייבו לבקש ולהתלהט אחר המעשה. וכו' וכו'. נמצא. נמצאת האומר שבאחת מהבית תהיה מושלטת מהאדם, מושללת מהאדם שליטתו, שליטה בעצמו בדבר זה. כלומר, אם אדם מחליק את רק את המחשבות הרעות בנושא הזה, או רק את העיניים, הוא לא צריך להתגבר. ואין צריך לומר בהצמד בית הדברים, ראות וחושב, כי הוא גם רואה וגם חושב. אין האדם חלוש כנגד אהבתו. ואין צריך לומר אם ישלח ידו ואכל מעט מן הרע הזה, אם אדם כבר פגש את זה באופן מעשי, אז ודאי שזה תאווה גדולה וזה סיפוק במרכאות גדול. אז אם כן, הוא ודאי מסור בית אהבתו. הנה הוא מסור בית אהבתו. ולכן, מעשה תחבולות האדם להאריך מלחמה נגד בחינה זו היא בשלילת ממנה בדברים. ובזה תהיה נרכבת, מלשון הרכבה, נרכבת באדם תכונה לבל יקלט אחר זה, וישלוט הרצון בחפץ הטבעי. אם כן, שני ממדים. גם ממד השכל המחשבה, וגם ממד החושים, הראייה. דהיינו, כל אחד מאיתנו צריך ליצור את היחס הנכון במחשבות ובראייה, ביחס לנושא הזה. אז אם אדם רואה שהוא מנסה ולא מצליח, לפי הדברים האלה, אחד משתיים. או שהוא לא יתרחק מהמחשבות, או שהוא לא יתרחק מהראייה. מחשבה ומעשה. גם תקנה במחשבות וגם תקנה במעשים, שזה הראייה. כמו שאמר אומרת, עין רואה, לב חומד וכו'. סליחה שאני מאוד טכני, אבל זה מאוד פנימי. כלומר, שני הממדים שבאדם, גם הממד היותר מחשבתי פנימי שלו, וגם הממד היותר מעשי ראות שלו,
יש עוד דברים, כלומר, יש איזשהו...
אני מאמין למה שאור החיים הקדוש
כותב. בסדר, אבל יש עוד דברים, כאילו יש
עוד
צורך פנימי,
האדם
נברא, אגב, האדם נברא להביא ילדים, ואם הוא לא מקיים את
ה... האדם נברא לא רק להביא ילדים, האדם נברא ברמה הטבעית גם כדי לקיים יחסי אישות.
נכון.
בלי קשר לילדים, סליחה, בלי קשר לילדים, אל תחביא את זה. בלי קשר לילדים, אל תהיה אידיאליסט עכשיו.
כן, בסדר.
האדם יש לו יצר גדול ליחסי מין. וזה היצר הגדול ביותר.
אם אדם ישמור את שתי הדברים...
היצר הפנימי שביצר הזה, זה להיות שותף במעשה הבריאה. מה שאמרת עכשיו.
אני אומר שגם כן אם אדם ישמור את שתי הדברים האלה, זה לא אומר שיהיה לו בסדר, שכל יהיה בסדר.
אני מאמין לאור החיים. אני מאמין שכן.
אדם צריך להתחתן.
מה אני אעשה? יש לי אמונת חכמים, אני מאמין.
היתרון השלישי
שאדם צריך להתחתן. אתה חושב שיתחתן, זה פשוט? לא להתחתן את הפשוט, כלומר, אחרי החתונה זה פשוט?
לא, ברור שלא, אבל זה...
אחרי החתונה יש גבולות אחרים. נו, אז מה? בבקשה.
סליחה, אתה אומר שאם...
שנייה, בבקשה, כן. כן, אדם.
אתה אומר שאם הוא תהיה, אם תהיה שמירת העיניים, אם תהיה שמירת
המחשבות,
אז הכל יהיה בסדר.
אז הכל יהיה בסדר. היצר הזה התכוונן איכות וכמות בצורה הנכונה.
דיבר על
רבה. מה?
דיבר על רבה.
גם נשוי? נשוי יותר קל, פתאום בסלו. הפכה מסומת יותר קשה? כן.
מאמין לאור החיים, אבל יש הבדל. הרב כאילו שם את הראייה ואת המחשבה, ככה אני רואה את זה. הרב שם את הראייה ואת המחשבה באותו רב.
לא.
אבל הראייה זה הכי, זה פשיט.
לא, זה לא אותו רב בכלל. זה לא אותו רב, זה שני ממדים שבאדם. זה שני ממדים שבאדם. זה שני ממדים שבאדם.
הפנימי יותר קשה להתמודד עם זה.
מה, המחשבה?
כן.
חז"ל אמרו, ערעור עבירה קשה מעבירה. עבירה זה פעולה בגוף, ערעור זה מחשבה. הפגיעה במחשבה יותר עמוקה מהגוף, מהפעולה בגוף.
שאלה.
ליד, מה רצית? כלום, אישה.
אפשר לדעת כאילו יותר קשה מאשר לגדור את עצמך לא להסתכל, אם אתה לא יודע איך מקומות שאתה יכול להיכשל בהן, מאשר כאילו נכנס בך למחשבות.
מצד שני, גם צריך להיות נורמלי בתוך כל המערך הזה. מה זאת אומרת להיות נורמלי?
לא לפרוש.
לא ללכת עם שק על הראש.
זה הרב, זה בסדר, אבל... אבל חלק מנקודת השאלה שלו, שיותר קשה לעבוד, יותר קל לעבוד עצמך, לא להפקיע מקום מסוימים, מאשר שלא כנסת לך מחשבות קלות.
שב ואל תעשה וזה.
אני מסכים שהשליטה במחשבות יותר קשה. מצד שני, גם צריך לדעת עוד משהו. שלפעמים אנחנו טועים טעות, שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לכוון את המחשבות למחשבות הנכונות. ואנחנו כל הזמן מכוונים את המחשבות למחשבות הנכונות. ואז התוצאה היא שהרבה פעמים נכנסו לנו מחשבות לא נכונות. לא בטוח. כלומר, אני לא צריך כל הזמן לכוון עצמי, אני לא אחשוב על זה, אני לא אחשוב על זה, אני לא אחשוב על זה. לא. לך הוכחה בדרך השלילה. רבו רכן בו, מים החשים הקרבים יש בו. אז איך אני אוציא את הנחשים הקרבים? המלא מים. דיינו, אני אומר את זה בצורה מאוד טכנית. אם המוח שלי יהיה אסור במחשבות אחרות, בנושאים אחרים, ממילא לא יהיה מקום פנוי למחשבות האלה. מתי המחשבות האלה מופיעות? כשיש ריק. כשהבור ריק, אז יש נחשים הקרבים. אבל אם יש בו מים, אז אין לי פנאי נפשי, אין לי זמן, זה לא מעניין. מה?
למה כשהראש ריק
הזה הוא פנאי? כי זה טבעי. לא אמרתי רק בזה. לא אמרתי רק בזה, אבל זה טבעי. זה טבעי. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כי היצר הזה זה יצר עמוק מאוד לפי המקובלים כתוב שיצר לימוד תורה זה יצר עמי. זה אותו יצר בדיוק. זה קיום העולם הרוחני, זה קיום העולם הפיזי. המקור של היצר הזה אותו יצר, יצר הקיום, יצר החיים.
זה לא מתנגש
בין מה שאמרתי קודם? ממש לא. ככל שאדם יותר גדול בתורה, כך הוא יודע להכווין את היצר הזה בצורה הנכונה. נקווה. כן, עמיחי.
אני יודעת לך מה הנושא של טבעיות. יצאנו לדבר פה על זה שעלה בנושא של בין הזמן. אנשים אמרו שלפני שהם הגיעו למכון, אז אתה הולך ברחוב וזה לא מפריע. אחרי שאתה מגיע למכון, אחרי שאתה נהיה איזה פרק זמן, אז גם בגלל שאתה נהיה כל הזמן פה, אז הדבר הזה הרבה יותר מתחדד, נהיה הרבה יותר עדין לזה. רציתי לשמוע, הנושא של טבעיות, איך כן רואים את ההתמודדות מול זה, גם בזמנים של נפילות וגם בזמנים של...
תראה, זה שכשאני הייתי לפני מכון מאיר, אז אני לא... זה היה לי ברור, לדוגמה קיצוני, זה שבקיבוץ בנים ובנות אולי התקלחו ביחד ולא ראו בזה שום בעיה בכלל. זה חולני. כלומר, זה לא מצב טבעי. אתה שואל שאלה, איך פעם הייתי טבעי ועכשיו אני לא טבעי? הפוך. פעם הייתי כל כך לא טבעי והיה נדמה לי שזה טבעי. עכשיו אני טבעי. וכשאני טבעי יש מרחק. וכשיש מרחק רוצים להתקרב. זה הטבעי. לכן עצם זה שאני יודע שצריך להתרחק ויש בי מצד שני תאווה וכמיהה נפשית ופיזית וכו' להתקרב ורוחנית כמובן להתקרב, זה הדבר הטבעי. עכשיו, איך אנחנו יוצרים את היחס, מה שאנחנו קוראים להיות נורמלי? באמת זה לא פשוט. אני חושב שאין בזה טבלה. האדם צריך לראות איך מצד אחד הוא לא מאבד את הבריאות שלו, את הטבעיות שלו. מצד שני, הוא צריך לדעת שזה שהוא התרחק מהמין השני, יש לזה מחירים, אני מסכים, יש לזה מחירים. המחירים הם במרכאות כפולות ומכופלות, שהוא לא יודע איך לדבר, מה סוג השיח עם המין השני. אפילו, סליחה שאני אומר את הדוגמה הבאה, כתובה בהלכה, שאפילו בבעילת מצווה הוא תריד, הוא מוטרד, איך יהיה, מה יהיה, אם הוא יצליח, לא יצליחו, כן יצליחו, כי ברוך השם אין לו ניסיון בזה. ברוך השם. אז כדי כך שהוא פטור מקריאת שמע דאורייתא. כלומר, יש לזה מחירים. הנה, החתן הזה פטור מקריאת שמע מהתורה. למה? כי תריד במצווה. עוד לפני שהוא קיים את המצווה, רק במחשבות, יצליחו, לא יצליחו. יש לזה מחירים. מצד שני, המחירים האלה שווים את התועלת, כלומר, הנזק הקטן של המחירים האלה שווה את התועלת מלהישמר מהנזק הגדול אם לא היה את הגבולות האלה.
כשאנחנו מדברים על חוזרים בתשובה...
ולכן, לגבי הטבעיות, אני חושב שאדם צריך להיות מספיק אמין ואמיתי כלפי עצמו ולדעת איפה הגבולות נמצאים. אני לא רוצה להגיד את המשפט הבא כי אני לא מסכים איתו. אבל אם זה שבנות מגיעות לכאן לשיעורים בערב גורם לבחורים שהגיעו ממקומות רחוקים אחרי שהם גדרו את עצמם במרחק גדול וממילא הכמיהה להתקרב היא כמיהה יותר חריפה, אם זה עצמו עצם הנוכחות של הבנות פה ואחר כך נקווה שאין, אבל המפגש למטה אם יש שיוצאים מהשיעור וכו', זה יוצר אצלו בלבולים, זה יוצר אצלו מערבולות, אז נא להתקן אותנו. ואני לא אומר שהדרך הנכונה היא לעשות שיעורים בלי עזרות נשים. אבל אני אומר, אם זה מקיף ומשפיע ברמה כזאת חמורה, אז ברור שאין הצר שווה בנזק המלך. ואני לא בעד מה שאמרתי עכשיו. כי אדם צריך לדעת להתבגר, כי גם כשנוסע באוטובוס הוא הולך לסופר, אז זה לא רק סופר לגברים וסופר לנשים. כמו שיש מקומות בארץ שיש הפרדות בימים או בשעות. אבל סוף סוף האדם הוא יצור חברתי. לכן אתה צודק, זו שאלה חמורה, איך אני מצד אחד בא לפגישה כבחור ישיבה אמיתי, תורני, אבל שיודע לשוחח עם המין השני, בסגנון, בצורה וכו', שאנחנו כמובן אחר כך החתונה הרבה יותר משמעותית, יודע לחיות עם המין השני, נכון, ומצד שני זה לא מפיל את התורניות שלי.
איך דווקא חוזר בתשובה, אני חושב פה הציבור יותר מבין נושא הזה, להתמודד עם איזשהו עבר...
לעניות דעתי, לא הייתי עושה טבלה לכל החוזר בתשובה. אני לא יודע מה רמת הקשר של כל אחד פה עם רב או דמות אחרת בנושאים האלה, אבל לעניות דעתי כדאי, אולי לא מדברים על זה מספיק, כדאי לפתוח את הנושא הזה, כלומר פלוני אלמוני, שכרגע הוא יוצא עם פלונית אלמונית, לקראת יציאה, זמן יציאה, לפני חתונה, אחרי חתונה, לא משנה, ויש לו תמיהות, נגיד את זה כך, איך ליצור את הקשר, נא להתייעץ.
דבר
לפני נישואים, לפני יציאות, נא להתייעץ. אחד יכול להיות שיגידו לו, תשמע, גבולות מוחלטים. אחד יגידו לו, תזרום יותר. תלוי. תלוי באדם, תלוי באישיות, תלוי ברקע, תלוי בהמון דברים. אין בזה טבלה. ולכן הרבה פעמים בעל תשובה הוא הולך לקצה, כמובן זה הכי קל לו, ובפרט שהוא נחמה מהקצה הקודם.
זה מה שאני רוצה,
ודאי
אותה הרגשת הגבייה מהקצה הקודם מביאה הרבה פעמים כמו שהרב אמר
לקיצוני. אם הוא לא יודע לבדו, שיתייעץ עם רב, רב שהוא סומך עליו, שהוא מספיק מבין את נפשו, שהוא מכיר אותו, והוא מדבר לאישיות שלו, כלומר, יש ביניהם תדר, הם משדרים אותו תדר. אין בזה טבלה. אוי ואבוי אם היינו עושים פה טבלה, היינו עושים אנשים. סליחה שאני אומר את זה בצורה כל כך לא יפה, אבל שלא תדעו, לפעמים הקשר שבינו לבינה כאיש ואישה, הוא לא בריא ברמה הפיזית, הוא לא בריא בגלל סיבות תורניות. עד כדי שלום בית, עד כדי גט. לפעמים גם הפוך. לא רק שיש עודף הרחקות, לפעמים גם יש כל מיני עזיות, עזויות חולניות לחלוטין. גם זה יכול להיות. מה, גם בזה להתייעץ כבעל נשוי, כאיש נשוי? יכול להיות. אם אין ברירה, אין ברירה. יש בזה כללים הלכתיים, יש בזה גם כיוונים הלכתיים, נקרא לזה ככה. לכן הרבה פעמים ישנם מצבים קשים מאוד שזוגות, בפרט לבעלי תשובה, אתה יכול לראות את זה, מקפידים על עצמם, מחמירים על עצמם חומרות שאני לא יודע מאיפה הם הגיעו לחומרות האלה, וזה גורם נזקים קשים ביותר בהרבה מאוד דברים. מצד שני, לא נתיר את האסור בשום פנים ואופן לא. אבל אני ככה התרגלתי, שמעתי לא פעם עם בעלי תשובה. סליחה שאני מדבר בצורה כזאת בוטה, זה הכיף שלי. א' ב' ג', מה זאת אומרת זה הכיף שלך? כיף לי לאכול חזיר, אז תתגבר? כיף לי לנסוע בשבת לים, אז תתגבר? בלי זה אין בזה טעם, אז תתגבר? וינה צהובה ונקניק זה כיף, תתגבר? לכן צריך פה גבולות ברורים, יש פה הלכה. אנשים צריך לדעת איפה עיקר הדין, איפה חומרה. וצריך לדעת איפה מותחים, איפה מקצצים. אין בזה טבלה. אדם צריך להיות עם הרבה הקשבה לעצמו, לא להיות אדם שהוא סוטה לקצוות, לא לקצה הזה ולא לקצה הזה, כי המחירים הם קטסטרופליים. אני אומר את זה בלי הגזמה. אני יכול לספר פה סיפורים, אבל אולי רואים אותנו באינטרנט, אני לא חושב שזה מתאים. סיפורים פשוט ממקרים שקורים, שבדרך כלל מה שמגיע אלה זה הגיעו מים עד נפש, זה כבר, הקצה כבר. אפשר? אין בעיה. אני לא צוחק. אין בעיה.
ראיתי זה נכון לשאול ולא להתבייש, אבל בכוונה אמרתי בשאלה שלי מי שמגיע להתחתן בגיל מאוד מאוחר. זאת אומרת, בן אדם נשוי, יש לו זמנים שאסורה לו, יש זמנים שהיא מותרת לו, אבל יש לו איזה שהם נקודות אחיזה. לא
זה נקרא פיתו בסלו בגמרא. פיתו בסלו.
אוקיי.
יש לו פת בשר. אז אם לא אוכל היום, לא אוכל מחר. עכשיו, ככה הלכה. ככה הלכה, פיתו בסלו.
עכשיו, אין הכוונה שהאישה היא... הוא ישרת לה את העבוד שלו, אלא ש... אלא ש... במשותף, יש פורקן מדי פעם.
לא הייתי אומר פורקן. הייתי אומר יצירה.
יצירה.
יצירה זוגית. בקשר ביניהם בלי קשר להיריון ולידה, ויצירה כמובן, דרך השם גם של ידות.
ברור. בכל אופן, יש לו...
ועל הקשר הפיזי של בינו לבינה, הוא מבטיח לבריאות הזוגית. אלה הדברים האחרונים, שיוצא לי לדבר כמובן בצניעות ובצורה סיבובית, מרבנית חנתה. בעקבות סיפור שקרה לי, כלומר שנפגשתי איתו כמה לילות לפני כן, עם נשוא זוג. כן בריאות בנקודה הזאת, הכל קטסטרופה. של קטסטרופה לחיווק, דבר ראשון שם קורה.
לכן, מה ש...
והקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאלה. לא הספרי. הקדוש ברוך הוא. כן.
לכן, מה שאני רוצה לחפש, דווקא ההנהגות האלה, הדבר שדיברנו על להרחיק מהמחשבה ולהרחיק מהמעשה וכדומה, אז הוא יכול להיות טוב ויעיל לבן אדם שצריך לתקופה קצרה, מסוימת. אבל בן אדם שמתחיל להכיר את הגוף שלו בגיל 14-15, ההורמונים מתחילים להשתולל.
קשה מאוד.
זה
לא נורמלי להגיע לגיל 30-35 לא נשוי.
זה בן אדם תוך בחירה?
תלוי, זה לא ברור, זה לא מתוך בחירה, תלוי. לפעמים זה מתוך בחירה. לפעמים אדם בוחר לא להתחתן עד גיל 30, בוא לא נהיה לא אמיתי. לפעמים אדם בוחר לא להתחתן עד גיל 30.
ולפעמים לא.
ולפעמים לא.
ולכן דווקא למצבים...
אז כל אחד הניסיונות שלו.
בן אדם שמתחתן בגיל מוקדם, 22, אוקיי, אז אפשר להגיד, חיטי ילדות, למד להכיר את עצמו,
גמר.
ויש לו פתאום מסוימו. ואנש נגיע לגיל מאוד מבוגר.
שלא יגיע לגיל מאוד מבוגר.
בעל כורחו.
שלא יגיע לגיל מאוד מבוגר.
בעל כורחו.
בעל כורחו, אז זה הניסיון שלו. זה עבודת השם שלו.
אבל אני אומר, העצות האלה... קשה לי לחלוק, להגיד בצורה מאוד בוטה, לא יועילו. אבל הם לא יועילו לטווח של 10 שנים, 15 שנים.
כמו שאתה אומר, התמכרתי לאכול חזיר, אני לא יכול כבר לא. זה מה שאתה אומר בעצם. זה בדיוק מה שאתה אומר. זה כמו אחד, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הוא התרגל להיות עם אשתו בזמן שהיא מותרת, בזמן שהיא אסורה. הוא התמכר להיות איתה כשהיא נידה. אני לא יכול להתגבר שבועיים. זה מה שאתה אומר, אישה. לכן אומר אור חיים, אנחנו מאמינים שהתורה היא דיברה כנגד הטבע. כלומר, היא לא נגד הטבע, היא דיברה אל מול הטבע, כמו שהמשך חוכמה כותב. דרכיה דרכי נועם לכל נתיבותיה שלום, דהיינו, מה הכוונה? הכוונה היא שלעולם לא תצווה התורה דבר שהוא נוגד את הטבע שהאדם יכול לעמוד בו. כמו אור חיים בדיוק, כמו שהוא כותב כאן. כי כל מצוות אשר ציווה השם לעם קדושו, הן מצוות שיכול האדם לעמוד בהן. ויתה עצמו אל הרצון לעשותם. דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. דרך אגב, אנחנו לא מתחמקים פה מנפילות של בני אדם. שבע, יפול צדיק וקם. זה לא עניתי לך. יפול, יקום. אבל לא יגיד, אני יפול ואני יקום, אני יפול ואני יקום, אני יפול ואני יקום. זה לא.
למה בכל זאת...
רגע, אישה, הבנת מה שאני אומר לך? זה העבודה. זאת העבודה, זו העבודה. כל אחד מאיתנו קיבל, נקרא לזה תיק, שאיתו הוא לוקח על הגב, וזאת העבודה הרוחנית שלו בזמנים מסוימים בחיים. אותם הרווקים היותר מתבגרים, אם הם לא עושים את זה מחוסר, אם הם לא עושים את זה מרשלנות ומאפילו עד כדי פשיעה, אלא באמת הם מנסים ומגיעים לגילאים כאלה, כי הרבה פעמים זה או חוסר תשומת לב, שזה רשלנות על גבול הפשיעה, או שזה פשיעה ממש, דיינו, בוא נמצוץ את החיים, אחרי זה ניכנס למסגרת, וכו'. אז אם נגיד הגיעו שככה החיים מתגלגלו משום, הם לא יודעים למה, אז זה הניסיון שלהם, ולחבר שלהם יש ניסיון אחר. מה רצית לומר?
לא, הם עושים את זה בכוונה.
לא הייתי מכליל. לא הייתי מכליל.
הרבה מאוד מהם...
אבל אני יודע מה אתה מדבר. לכן אמרתי מקודם מה שאמרתי, ומה... כבודו, לכן אמרתי מה שאמרתי כשהוצאנו את הרמקול. כן, אני יודע על מה אני מדבר.
לא בכוונה, מה זה?
יש מצבים, יש מצבים, יש מצבים שאדם אומר, תן לי ליהנות מהחיים, אחרי זה ניכנס למסגרת, נקודה. יש כאלה שאומרים את זה, אל תתחמק מהמצב הזה. אני לא אומר שזה כולם, יש דבר כזה, וזה תופעה.
אנשים אומרים, אני בן 20 פלוס, 23, 24.
לא מדברים על 20, מדברים על 30.
אני כרגע בלי תואר, וגם אם אני אתחתן עכשיו, מחר, לי ולאשתי, לא יהיה הרבה מה לאכול, ואנחנו לא נוכל לחיות...
זה יצר הרע בהתגלמות.
איפה אנחנו?
אז בוא נדבר, זה נושא אחר. אתה רוצה מחר, שיש דברים, נמשיך שוט אחר, אין בעיה. זה יצר הרע בהתגלמות. זה יצר הרע בהתגלמות. זה יצר הרע בהתגלמות. אדם צריך להתחתן, לא, סליחה. אדם צריך להתחתן. לא על פי, נקרא לזה, המצב הכלכלי שלו, דהיינו, ודאי שהמצב הכלכלי הוא חשוב והוא צריך לחיות, אבל לא על פי החלומות והחזיונות האזויים שלו, איך הוא רוצה שיראה המצב הכלכלי שלו, ורק אחרי שזה יהיה הוא יתחתן. כי אם זה יהיה ככה, גם בגיל 220 הוא לא יתחתן. אל תצטט הלכה. אני יודע שזה הרמב״ם, אתה מי שאני מכיר את הרמב״ם. זה דרך הטיפשים וזה דרך החכמים. צריך להבין מה הרמב״ם אמר, ועל מה הרמב״ם דיבר בדיוק. בדור הזה, ודאי שהרמב״ם לא היה כותב את זה. אם היה רואה את המחירים שיש בדבר הזה, ברור שלא. מה?
המצב הרוחני שבאדם חוזר בתשובה בגיל 23,
התייעץ עם רבו. יכול להיות שהמהלך הרוחני המואץ שאדם עושה בגיל 23 מתוך רצון, בגרות וכו', הוא לא יצטרך להמתין בין 5 למקרא, בין 18 לחופה. הוא לא יצטרך להמתין 13 שנה בפער, מ-23 עד 36. הוא לא יצטרך להגיע לשם. הוא לא יצטרך להגיע לשם. התייעץ עם רבו.
אבל זה בן אדם שפשע והגיע לגיל מבוגר. אבל בואו ניקח סיטואציה.
אתה אומר עכשיו נתון. אתה אומר נתון. נתון. פלוני אלמוני החליט לעמוד על הרגליים מבחינה מחשבתית, מהותית, ערכית, תרבותית, בגיל 30. מה עכשיו עושים איתו? מה עכשיו עושים איתו? שיבוא למכון מאיר. יבוא למכון מאיר, בעזרת השם יבנה את כוחות החיים שלו בצורה מתוקנת, ובעזרת השם יבנה משפחה. בזמן הנכון, במקום הנכון, כל כך פשוט להגיד את זה, אני יודע. אתה אומר, תשמע, אין לך זכות דיבור, כי אתה חתנת בגיל 21. יכול להיות.
לא, זה לא מה שאני אומר.
זה מה שאמרת לי עכשיו בעיניים שלך.
לא.
זה מה שאמרת לי בעיניים.
לא.
זה מה שאמרת. אמרת לי, אין לך זכות דבר, כי לא אמרת בניסיונות, ואני מודה, אין לי זכות דבר, אם כן אפשר לעצור כמו שבא בחיים. אני מכבד את העיניים האלה.
כי הדיון הלך לכיוון
לזה
של האם אדם
שמתחתן
בגיל
מבוגר קשה
או לא.
אדם פרפר יצא להתחתן בגיל 18, 20.
99% מהרווקים שמגיעים בגיל 30, פשעו או התרשלו וכדומה, סבבה. מה תגיד לאותו אחד? מגיל 20, רוצה להתחתן, מכין את עצמו נפשית להתחתן וכן הלאה? מה לעשות, נולד?
זה...
מכוער בצורה בלתי יאומנת.
זה ניסיון... זה ניסיון החיים שלך.
אז העצות האלה יועילו לטווח של 10, 20, 30 שנה?
אני מאמין לדברי תורה, ואני מאמין שכן.
קשה לקבל את זה, אני...
קשה לקבל, גם לי קשה לקבל את זה, כי התרגלנו לצורת חשיבה וסדר חיים מעשי אחר. אז קשה לנו. ישי, זה קשה, תאמין לי שאני מכיר כל כך הרבה סיפורים, עד כמה זה קשה. אני אומר לך, יש כאן סיפורים, יש לי סיפורים שאני יכול לספר, תאמין שאתה תזדעזע. תאמין שאתה תזדעזע. אתה תזדעזע מהסיפורים שאני מספר. אני לא רוצה לספר. ככל שאדם מתבגר, הוא מגיע לשלב כזה שכל דבר קטן נראה לו חשוב. עד כדי כך, סליחה שאני אומר את זה, אפילו הקשר המיני לפני החתונה נראה לו חשוב. והקשר המיני הוא מאוד חשוב. אבל נראה לו שאם הוא לא יבדוק לפני, אז הוא לא ידע להחליט שזה זה. היום זו תפיסה מאוד מקובלת בעולם החילוני. לצרינו הרע, אני מקווה שאין דבר כזה, לפעמים אדם יכול להגיע לגילאים מתקדמים, הוא מתרץ לעצמו את התירוץ שאמרתי עכשיו, בגלל החוסר היכולת שלו להתמודד עם הניסיון, עם הניסיון שלו. אז החבר שלך נשוי עם ארבעה ילדים, מתמודד עם ילד שיש לו בעיה א' ב' ג', מתמודד עם בעיה בקושי הפרנסה, מתמודד אולי עם בעיה אובייקטיבית בקשר עם ההורים, אולי במקום מגורים, אולי בזוגיות, ואתה מתמודד עם זה שאתה עדיין רווק, ויש לך קושי עם יצר הרעיות. אז כל אחד מתמודד עם הקשיים שלו. אולי תחשוב שהקושי הזה הוא הקושי היחידי שיש בעולם. יש קשיים אחרים. חלקם הרבה יותר קשים. אלא מה, כל מה שאתה רווק, אני רווק, אז אנחנו לא מכירים את הצרכים של החיים. אז כמו שאתה אומר, בגיל 14 הכל מתעורר, 13 הכל מתעורר, וזה הכוח שממקד אותי. ואז נדמה לי שזה הכוח היחידי שאיתו צריך להתמודד. לא, אחרי מלמדים שיש הרבה דברים שצריכים להתמודד איתם. אתה רוצה לספר אחר כך עם מה אני מתמודד? אולי חלק מהדברים אתה בכלל לא מודע שאדם נשוי או אבא או וכו', מתמודד עם דברים כאלה בכלל. אין אדם שם מתמודדויות, הוא שקרן. אז אותו רווק בן 34 מתמודד עם הנושא הזה. והוא צריך להצליח בזה. כי הרבה הוא נתן לו כוח להתמודד כנראה עם הנושא הזה. כמו שנתן כוח לפלוני להתמודד עם נושא אחר. וזה קשה. מאוד. מאוד מאוד. זה לא הדבר היחידי בעולם שקיים יצר המין. יש עוד כמה דברים. אני אומר סתם, בוא ניקח דוגמה הכי פשוטה. אתה יושב פה כרווק. והנושא הזה, נגיד, מעסיק אותך. לא, אתה פלוני, כן? יושב פה עכשיו אולי בכיתה הזאת אדם נשוי. והנושא שהכי מעסיק אותו, אני לוקח נושא קטן, אבל הוא מאוד חשוב. הפרנסה בבית. אתה יודע איזה מתחים, איזה לחצים, כלפי עצמו, כלפי זוגתו, כלפי העתיד. זה יכול לערער יציבות של בן אדם, יציבות של משפחה. מי שנשוי פה, בפרט כבר כמה שנים ויותר, יודע עד כמה הדברים האלה הם אמת. אז מי אמר שהקושי שאתה מתמודד איתו הוא יותר קשה? מי קבע את זה? אז הוא מתמודד עם הניסיון הזה, ואני מתמודד עם הניסיון שלי, ואתה מתמודד עם הניסיון שלך.
אבל זה לא מומית מהקושי.
נכון. צרת רבים נחמת שוטים. אבל יש התמודדות. אבל יש התמודדות. התמודדות. את אומרת שפלוני מתמודד עם הפרנסה, בלי שאתה מודע בכלל מה זה אומר, ואז אתה תתמודד, או אני אתמודד עם העניין הזה.
הקושי הזה יוצר תופעה, שמה שהרבנות שאני בתוכו לא היה. התופעה הזאת,
סליחה שאני אומר לך, התופעה הזאת הרבה פעמים היא חוסר התמודדות, שנובעת, סליחה שאני אומר בצורה כל כך קיצונית, מחוסר יראת שמיים. ואל תתרץ תירוצים, לא אתה. שפלוני לא יתרץ תירוצים. שורה אחרונה, זה נובע מחוסר יראת שמיים. תן לי להתפרק, כמו שאמרת. זה נובע מחוסר יראת שמיים, יש מצבים שהחץ לא יורה. הוא עדיין בקשת. טוב, מתוכנית הבוגרים עברנו לתוכנית הילדים. טוב, יישר כוח לאישה, אני חושב, חשוב מאוד. אני בכלל, אני אומר, אני אישית, אני חושב שכל הצוות במכון, אני אקרא רבנים, פתוחים מאוד לדון בסוגיות האלה. גם באופן אישי, וגם ברמות מסוימות בגבולות גזרה, באופן ציבורי. יכול להיות שבשיעור הבוקר לא הייתי רוצה לפתוח את זה, כי יש הרבה אורחים בחוץ, ואני לא יודע את הרקע. פה אני צריך כל מכיר את הרוב המוחלט, עם כל האנשים. יש אנשים פה רציניים, מסודרים יום-יום, דברים שאפשר לפתוח אותם בצורה קצת יותר פתוחה. אם אתם חושבים שהנושא הזה או נושאים אחרים לא מספיק מטופלים, מדוברים במכון ברמת הכלל וברמת הפרט, נא לדבר על זה איתנו, נא להגיד לנו את זה ונמצא את הנישות הנכונות לדבר על זה ולטפל בזה. בסדר? תודה לישי, באמת הוא פתח פה נושא שלא כל אחד מי לפתוח אותו, והוא לא דיבר על עצמו, הוא דיבר על כולנו, אני חושב. טוב, חזק ובוא, זה בעניין אמונה, תאמינו לי.